הגענו לדף נ"ג עמוד ב', שש שורות מלמטה, למדנו במשנה, רבי מאיר אומר, השאור בודה להם מתוכן ומחמיצן, ורבי דא אומר, אף היא אינה מן המובחר, אלא מביא את השאור ונותנו לתוך המידה, ומלא את המידה. אמרו לרבי יהודה, אף היא הייתה חסרה או יתרה. מה היא חסרה או יתרה? כלומר, מה נחשב היא חסרה, מה נחשב יתרה? אמר רב חיסדא, עיסת השאור עבה נמצאת יתרה מידת היסרון, רכה נמצאת חסרה. כלומר, אם עיסת השאור קשה, כי העיסה נילושה במעט מים, מכיוון שהקמח שבשאור דחוס ותופס בעצם פחות מהקומה שתפס כשהקמח היה יבש, אז הוא מוסיף לה עכשיו קמח יבש, למלא את היסרון, אז בסך הכל יש פה יותר מיסרון קמח, זה הכוונה יתרה, המידה יתרה, יתרה מידת היסרון. אם רכה, אם נילושה העיסה בהרבה מים, יוצא שמידת היסרון חסרה, הנפח של שאור בעצם רך, הוא מנופח, הנפח של השאור הרך הזה, הוא מנופח בגלל המים שבו, והקמח שבו תופס בעצם יותר מקום מאותה ממה שהיה בקמח יבש. כשהוא מוסיף אליו עכשיו קמח יבש, יש שם סך הכל פחות מיסרון קמח, זה הכוונה מצאת המידה חסרה. אומרת כמו סוף סוף, כי קקאי ליסרון קקאי, כשהוא מודד את הקמח והשאור, הוא עושה את זה לתוך כלי, הוא מלא יסרון מהחומר שבו, כפי שהוא עכשיו. הרב אמר יוסף, והמת רווי הוא לקמות שאינה הייתה משארינה. כלומר, זה לא מספיק שעכשיו בעצם הוא נחשב יסרון. אנחנו מולדים את הקמח לפי מה שהיה שיעורו בעצם בתחילה בעודו קמח יבש. התוספת, השאור, האהבה מדי או הרכה מדי, בעצם הופך את זה מידת יתרה או חסרה. עומד כמו לשקול פורטה מיני ולהחמיצי באברי, ולייטב לנושה בעדי, אז אפשר לעשות משהו אחר, יש פתרון אחר. שיטול קצת מהקמח לאחר שמדד מנו יסרון, כלומר ימדול יסרון קודם כשהוא יבש. ואז ייקח חלק מהקמח, יחמיץ אותו מבחוץ, על ידי שיעלוש אותו ויניח אותו במקום חם, או יטמין אותו בעיסה אחרת וכו', מחומצת ככה שבטוח תהיה מחומצת כמו שצריך. ואז יביא אותו ויעלוש אותו עם שאר הקמח, וכך ירוויחו שיהיה בעצם החימוץ בצורה טובה, בלי חשש חיסור יתור, כי כבר מדדו את היסרון כשהוא היה יבש. אבל אומרת הגמרא, אי אפשר לעשות בדרך הזאת, גזירה דין מעטי להיטוי מעל, מה שיבואו אנשים להביא בעצם שאורים בחוץ ויוסיף אותו ליסרון אחרי שהוא כבר מדוד. אם יתלו את הקמח אחרי המדידה ויחמיץ אותו מבחוץ, הרואה יכול לחשוב שהוא בעצם שאור שעובר מבחוץ. וחוץ מזה יש יסרון שלם במידה, יבוא פעם אחרי להביא יסרון מבחוץ ולהוסיף אליו שאור, יוצא שהמידה תהיה יתרה. תנו רבנן, אין מחמיצים להחמיץ עודה ושתי הלחם בתפוחים, מניץ תפוחים, כי חימוץ במי פירות הוא לא חימוץ שקשר למנחות חמץ, ככה לפי רבנן, לפי דעת הנקמה. ורמישור רבי חנין מגמליאל אמרו מחמיצים חלות חמץ וחלות של תודה וכולי במיץ תפוחים, גם חימוץ כזה קשה למנחות חמץ. רב כהנא מתנהלה בשם רבי חנין בן תרדיון במקום רבי חנין מגמליאל, רבי חנין בן תרדיון. עכשיו כמן האז לה, כאיזה דעה יש במשנה בתרומות תפוח של תרומה אשר יסקו ונתנו תוך העיסה של חולין וחמצת העיסה על ידי המיץ, הרי עיסה זו אסורה לזרים גם לתרומה שבה, למרות שהתרומה זה רק חלק קטן מהעיסה, כי דבר המחמץ בעצם לא בטל אפילו באלף, כמענה מה רבי יוסי, רבי חנין בן גמליאל. כלומר, שמכשיר חימוץ מכוח תפוחים למנחות חמץ, הוא מחשיב אותו לחמץ לדיני התורה, ולכן מיץ תפוח נחשב כדבר המחמץ, שלא דבר המחמיץ, המחמץ, חמץ שלא בטל. עומד גם ולא רבנן, שאומרים שחימוץ בתפוחים לא קשה למנחות, הם אומרים זה, אין זה נחשב חמץ לדיני התורה. עומד גמרא, אפילו תמר רבנן, אפשר להגיד במשנה גם כרבנן. נידה חמץ גמור לה, ונכון, למרות שעיסה מחומץ בתפוחים לא נחשב חמץ גמור, ולכן לא אומרים חכמים, זה לא קשה למנחות חמץ, אבל נוקשה מיהווה, בכל מקרה זה נחשב חמץ נוקשה, גם לשיטתם, ודאי אם יהיה חמץ נוקשה, כדי שיהיה בכלל דבר מחמץ שלא בטל באלף, לכן אפשר להעמיד את המשנה בתרומות גם כרבנן. עכשיו לפני כן למדנו, איך מודדים עיסרון סול למנחה, לאחר שהוא כבר מגובל במים. עכשיו לגבי שיעור הקומץ, אמר רבילה, אין לך הקשה לקמיצה יותר מנחת חוטה, הקמח שלו יבש וקשה לקמוץ ממנו בדיוק מלוא קומצו, מכיוון שזה מנחת חוטה, אז זו מנחה שבאה בעצם בדלי דלות, על ידי אני החייב, קורבן עולה ויורד, לכן מנחה זו בעצם חריבה שאין בה שמן, לכן זה דבר קשה לקמיצה, כי זה קשה, הקמח יבש הוא קשה, בעצם בצבץ הקמח מעבר לשלוש אצבעותיו האמצעיות, שהוא קומץ את זה, וצריך להסיר בעצם באמצעות האגודל והזרת הימנית, וכאשר הקמח יבש הוא נוטה ליפול יותר מדי, ואז הקומץ חסר, צריך לעשות הפעולה הזאת בעצם מאוד בזהירות ובמיומנות, כדי שלא יהיה שום בעיה של יתרה או חסרה. רבי יצחק בר דימי אמר, מנחת חוטה מגבלה במים וקשרה. לפי רבי יצחק בר דימי, גם מנחת חוטה אפשר לגבל במים, את המנחת חוטה במים, ויכול בעצם לעשות את זה, להסיר את הקמח היתר מהקומץ בלי שיפול שום יותר מדי, ואז זה כמו שער המנחות. עומד גם למה בא כמפי גמלה נחלקו בזה דמר סבר כמות שהם משערינן. ומר סבר לכמות שהיו משערינן, אפשר להגיד, שבית סבר דימי סובר שכל דבר שטעון שיעור מסוים, מודדים את שיעורו כפי שהוא עכשיו בשעת המדידה. זה הכוונה כמו שהן משערינן. לא כפי שהיה במצבו המקורי. לכן אפשר לגבי את הסולת שמנחת חוטה במים. למרות שעל ידי זה נפחו בעצם שונה מהנפח של קמח יבש, זה עדיין נקרא מלוא קומצו, מכיוון שעכשיו הוא מגובל במים. ואילו רבי אלעזר אומר, לכמות שהן משערינן, כמו שהיה בתחילה, לכן אי אפשר לקמות קמח מגובל במים, כיוון שהנפח שלו שונה מהנפח של קמח יבש. אומרת כבר לא, כולם לכמות שהן משערינן, אפשר להגיד שכולם מסכימים, שכמות שהן משערינן, ורק מפלגי נחלקו במשהו אחר, מר סבר, מה היא חריבה, מה שנאמר חריבה, עניין מלחת חוטה, האם הכוונה חריבה משמן, אבל אפשר להוסיף בו מים. ומר סבר, רבי אלעזר אומר לו, חריבה מכל דבר, אפילו מים אי אפשר להוסיף. תנא תם, הגמרא ממשיכה בעצם לדון בקביעת שיעורם של דברים שהשתנה נפחה מכפי שהיו. משנה באוקצין, בשר העגל שנטפח, מתחילה לא היה בו שיעור כביצה, ותפח עד הכביצה, הוא בשר בהמה זקנה שנתמעך, שהיה בו כביצה והצטמק והתמעך, משתערים נמדדים לכמות שהן. מה מדובר פה? שאוכל לא מתמת תומת אוכלים, מכן יש בו שיעור כביצה. והמשנה הזו אומרת, איך מחשבים שיעור כביצה בבשר שתפח, או הצטמק בגלל הבישול. אז זה מה שאמרנו, בשר העגל שהתפח או בשר זקנה שהתפח משתערים לכמות שהן. רב רבי חייא ורבי יוחנן אומרים משתערים כמות שהן, כלומר מחשבים את שיעורם כפי שמחשב, שבשר שיש בו עכשיו כביצה מטמאת טומאת אוכלים, גם אם תחילה לא היה בו שיעור, בשר שאין בו עכשיו, כביצה לא מטמא גם אם לפני כן היה כשיעור. ושמואל ורבי שמעון בא רבי וריש לקיש אמרים משתערים לכמות שהן, כמו שהיו בהתחלה. מיטיבי מקשים על הדעה השנייה, בשר העגל שלא היה בו כשיעור ותפח למעלה כשיעור טהור לשעבר, ותאמן לי מכאן אבא, טהור נחשב לגבי הזמן שעבר, קודם שתפח, לעניין שכל מה שנגע בו, אז לא נטמע, ותאמן עכשיו מכאן לאבא, משעה שתפח, הוא מפורש לכאורה, משערים דבר כפי שהוא עכשיו, לא כפי שהיה שיעור בהתחלה, אומרת גם מדי רבנן. מה שאומרת הברייתא, שהוא מתאמן מכאן לאבא, כמו שעכשיו יש בו כשיעור, הכוונה מדי רבנן, מדי רבנן לא מתאמן, כי מהתורה הולכים אחרי שיעור המקורי. אומרת, יחי, אם הספר וכן בפיגול וכן בנותר, לכאורה הכוונה גם עניין חיוב כרת שאכילה פיגול נותר, אם לא היה בשר, אם לא היה בבשר בתחילה כזית, שהוא השיעור לחיוב כרת, ותפח לכזית, ואכלו חייב כרת. אם אמרת בשלמה דאורייתא אין דיקה פיגול נותר, ואם אמרת דרבנן פיגול נותר בדרבנן מעיקר, מדובר פה פיגול נותר בדיני דאורייתא, אלא אימה וכן בתומת פיגול וכן בתומת נותר. מדובר פה על חכמים שגזרו פיגול נותר, שממתמית הידיים שלנו נוגע בהם. אומרת הברייתא שגם עניין זה בשר עגל שהוא פיגול נותר ולא היה בו מתחילה כביצה, אחרי זה תפח לכביצה, הוא מתמת הידיים, כמו שמדרבנן משארים את הדבר כפי שהוא עכשיו. איסא דתך אמינא, יכולת לחשוב, הוא אילמן תומת פיגול ותומת נותר דרבנן, וכולי היי בדרבנן לא אהבו דרבנן, חומה כל כך גדולה, לא עשו חכמים שיתמו את הידיים, אם לא היה בהם שיעור מתחילה, כמה שמונת שכן, חכמים תקנו כן גם בתומת דרבנן. תשמע, עוד יש פה עוד ברייתא, שמהתורה נמדד שיעור הדבר כפי שהוא עכשיו, בשר זקנה שהיה בו כשיעור, וצמח לפקוד מכשיעור, תמה לשעבר, נחשב טהור מכאן לאבא, מי שעה שיצטמק ואילך, עניין כל מה שיגע בו עכשיו, היא לא יתאמה, אז מכיוון שהברייתא אומרת שמשערים את הדבר כפי שהוא עכשיו, גם לכולה, שעל פי שיעורו עכשיו, דבר הנוגע בו טהור, מוכח שזה מדין דאורייתא, אם מדרבנן, חכמים לא יכולים לתקן דבר, שתמם דאורייתא שיהיה טהור. אומרת גם אמר אבא, בגלל הקושה הזו, הגמרא מבארת בעצם, שלא נחלקו המוראים כפי שהבנו עד עכשיו, ונלכת אחר השיעור המקורי, אחר השיעור עכשיו, ונחלקו בעניין אחר. אמר רבא כל היחד דמיקה רבא בי ואשת הלית בי, בכל מקרה שבתחילה היה שיעור, ועכשיו אין בו שיעור הלית בי, הרי אין בו שיעור. ברור שהוא כולם מסכימים, אין מתחשבים בשיעור המקורי. כל היחד דמיקה לא אבא בי ואשת אבא בי, בכל מקום שמתחילה לא היה בו שיעור, ועכשיו יש בו שיעור. לדברי הכל, הולכים אחרי השיעור העכשווי, מדרבנן בלבד, לא מהתורה. שמכיוון שתוספת הנפח בר בעצם בגלל מים באלמה שיבלעו בבשר מבחוץ, ולא נחשבים חלק ממנו, לא מצטרפים לבשר להשלים אותו כשיעור. אז מה נחלקו? כי פליגי, כגון שהיה בו כשיעור, וצמח וחזר ותפח לכשיעור. זה המקרה של המשנה באוקצין. מר סבר יש דיחוי באיסורה, ומר סבר אין דיחוי באיסורה. כלומר, שמואל וסיעתו אומרים, יש דיחוי באיסור. בדברים שנוגעים לאיסור, כמו תומת אוכלים, לאחר שצמק הבשר לפחות מכשיעור ונדחה מלטמא, לעולם לא יחזור לטמא, כי יש דיחוי באיסור, זה נדחה וגמרנו. אפילו לאחר שיחזור ויתפח. כמו שאמרנו, יש דיחוי באיסור. ומר סבר אין דיחוי באיסור. בדברים שנוגעים לאיסור, בשר שהצטמק לפחות מקשיור ונדחה לפי שם לתמל, לא נדחה לעולם, אלא לאחר שיחזור ויתפח לקשיור, הוא שוב יתאמה. עומד כמו המיקה למען דמר יש דיחוי ביסורים, והתנן כביצה אוכלים שניחה בחמה, והתמעטו בגלל החום שיבש אותם, וכן כזי מן המת, או כזי מן הנבלה וחדשה מן השרת, וכזי פיגול וכזי נותר, וכזי חלב שניחו אותם בחמה, והתמעו בשיעורם תאורים, ואין חייבים עליהם משום פיגול ונותר ותמי, ואם מניחם בגשמים ותפחו טמאים, וחייבים עליהם משום פיגול ונותר ותמי, כי חזרו ותפחו לקשיור, לא אומרים שכיוון שנדחו מדינם כאשר נתמעט אז נדחו לעולם. אז תהיו אותה למה הדבר, יש דיחוי בייסורין, אבל הנה חינם, יש פה ברייתא לכאורה מפורשת, או משנה בעצם, זה משנה בתארות מפורשת, שתהיו אותה למה הדבר שיש דיחוי בייסורין. עכשיו לפני כן ראינו רבא אומר דברי הכל, דברים שהתמעטו משתערים לפי שיעורם הנוכחי. תשמע, תורמים, מפרישים מעשר בעצם מתיינים, תיינים לאחרות על הגרוגות, על תיינים יבשות, במניין. כמו 10 תיינים על 9 גרוגרות, אבל לא לפי מידה. היא אמרת בישלמה לכמות שהם משערים, אני תומש שמשערים נבחם של הדברים כפי שהיו בתחילה, קודם שהשתנו שפיר. לכן הוא מורה בעצם להפריש תיינים על גרוגות שצמקו לפי מניין, שכך הוא יוצא שהוא מפריש עשירית ממיטת הפירות שהיו בתחילה. היא אמרת כמות שהן עכשיו, אבל עם הרבה במעשרות, הוא מפריש יותר מה שצריך. לפי מידתם הנוכחית שהגורגרות, אין צריך להפריש יותר מחצי תנה על 9 גורגרות, שנפח התנה כמו 2 גרגרות, ידעו כשהוא מפריש לפי מניין ש... לפי מניין הוא מפריש בעצם תנה שלמה על 9 גורגרות, שהוא 50 מהנפח. ותניה הרבה במעשרות, פירותיו מתוקנים, מעשרותיו מקולקלים. אומרת גמרא אלא מאי, לכמות שהן, מה תגיד שכמו שהיו בתחילה עם הסיפה, אבל יש גם סיפה, גורגרות של תאנים, גורגרות על התאנים, מפרישים גורגרות על התאנים מהלכות, במידה ולא במניין, היא אמרת בשלמה כמות שהן שפיר. היא אמרת לכמות שהן, מרבה במעשרות. אלא אחר בתרומה גדולה, אז כן, באמת כמה ברית אנחנו עוסקים בתרומה גדולה שאין השיעור מהתורה. אפילו מפריש הרבה, חל כולו שם תרומה, וגם אם מפריש כלשהו יצא ידי חובתו מהתורה. חכמים תקנו להפריש מידה מסוימת, עין יפה. והרישה של הברייתא כשמפריש תנים על גורגות עוסקת בהפרשת תרומה בעין יפה, והסיפה של הברייתא בהפרשת גורגות על תנים בעין יפה היא עוסקת גם כן, גם הסיפה עוסקת בעין יפה. אומרת, ויחי, אם הסיפה, אמר בלעזר ברבי יוסי, אבא היה נוטל 10 גורגות שבמקצורה לתרומה על 90 תנים שבכלכלה שבסל, היא בתרומה גדולה, 10 מה הביתי, מה עושה כאלה שיעור של 10 גורגות לתשעה תאנים? הרי השיעור של תרומה הוא בין 1 ל-60 או ל-1 ל-40, כמו שאמרנו, מידה רעה, מידה יפה, אבל לא עשירית, אז ברור שלא מדובר פה על תרומה גדולה. אז בגלל זה הרומה הגבוה חוזר לפרש לברייתא, כמו שהבנו בהתחלה, שלא מדובר על תרומה גדולה, אלא בהפרשה שיש לשיעור עשירית מהתורה, אבל הגמרא מפרשת באופן שלא תהיה סתירה בין הרישא לסיפא, לא תהיה הוכחה ממנה שמשערים את הגורגרות בעצם, כפי מידתן המקורית, אלא אחר בתרומת מעשר, אז אנחנו עוסקים ב... שבעשירית, בתרומת מעשר. ואבא לעזר בן גומל הוא, הברייתא שנויה כשיטת אבא לעזר בן גומל, שאומר שאפשר להפריש תרומת מעשר בעין יפה, וחל כולו שמעשר, ולא נחשב מרבה במעשרות. דתניא, אבא לעזר בן גומל אומר, ונחשב לכם תרומתכם כדגן מן הגורן, וכמלאה מן היקב. ושתי, מה הכוונו בר? תרומת המעשר שמפריש הלוי מהמעשר, תחשב כמו תרומה גדולה שקוריה ראשית דגן שמופרשת מהגורן, או כמו תרומת יין ושמן שמופרשת מהיקבים. בשתי תרומה קדום מדבר, אחת תרומה גדולה, אחת תרומת מעשר, כמו שתרומה גדולה ניתנת בעומד ובמחשבה, בלי מדידה מדויקת, בלי הפרשה בפועל, בלי לקרוא עליו שם תרומה בפיו, כך תרומה מעשר ניתנת בעומד ובמחשבה. מה תרומה גדולה בעין יפה? אף תרומה מעשר בעין יפה. אז מכיוון שהברייתא הזאת סובלת כאבא לעזר בן גומל, היא אומרת שמפרישים תאנים על גורגול לפי מניין בעין יפה גם בתרומת מעשר. ואומר גם מינה, ומזה עצמו כאשר רבא שאמר שלדברי כל משערים דברים כמו שהם עכשיו, אמר בלעזר, הברייתא עומד, אמר בלעזר ברבי יוסי, אבא היה נוטל 10 גורגות שבמקצוע על 90 שבכלכל, היא אמר בשלולה לכמות שהם משערים, כמו שהן אמרינן, אנחנו אומרים שמשערים דברים כמו שהיו בתחילה שפיר, מוטב, אז מובן המעשה שרבי יוסי שפריש גורגות על תנים לפי מניין, שאף על פי שלפי מידתן הנוכחית שהגורגות היו הן פחות מעשירית, הולכים לפי המידה המקורית, נחשב שהוא הפריש עשירית, היא אמרת דברים כמו שהן, בעצירו, יש פה חיסרון, חסרות. אלא כי התרבדים מאמר רבי עזר, שני גורגרות, באמת גורגרות שונות משאר הדברים שהצטמקו, הוא ויכול לשולקן ולהחזירן לכמות שהן. רוב הדברים שהמצטמקים וחוזרים ותופכים, לא חוזרים בדיוק למצבם הראשון. הם נשארים במצב שונה במקצת, לכן נחשבים תפיחתם פנים חדשות, לא חזרה למצב המקורי, אבל לכן בגלל זה, בשעה שהם מצומקים, הולכים אחרי שיעורם מעכשיו, כפי שאמר רבא. כיוון ששיעורם המקורי בטל לגמרי, הם לא יכולים לחזור לכך. אבל גורגרות יכול לחזור בדיוק למצבן הראשון על ידי בישור, לכן כשחוזרו ותופחות, זה לא נקרא פנים חדשות, אלא חזרה לשיעורן המקורי. וכן שבפועל יכול להחזיר אותם לשיעורן המקורי, אם עכשיו כשהן מצומקות, לא בטל השיעור, הוא משרים אותם כפי שיעורן המקורי. זה התירוץ של הגמרא. הגענו לדף נ"ה עמוד א', נראה את ההמשך בעזרת השם פעם הבאה. חזק וברוך.